הבית היהודי עם הרב שמחה כהן. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב לאנשי הצוות הנהדרים המקשרים אותנו איתכם. כשהייתי אמור להגיע לתוכנית, חשתי איזושהי כבדות. תמיד כשאני יוצא לדרך, אני מרגיש ששמחה עופפת אותי. אנחנו משתמשים באמצעי הטכנולוגיה כדי להפיץ תורת ישראל. כמה זה נהדר שאלפי אנשים מקשיבים לדברי התורה, אבל האווירה של יום הזיכרון מכבידה. האם נדבר על הדברים הרגילים של זוגיות, שזו התוכנית? לנו כציבור דתי, ועל זה אני מבקש לדבר, חושבני שאנחנו מאבדים משהו, טועים במשהו, אני מדבר על עצמי. זה שייך לזוגיות. כשהקדוש ברוך הוא מצווה להינשא, הוא לא כותב, היה בגירך לגיל הבגרות, ותרת וחיפשת אישה מתאימה והתחתנת איתה. התורה אומרת לנו, תרחיב את עולמי. תוסיף עוד אנשים לעולמי. וכאן אנחנו עומדים ביום הזיכרון, כאשר בנים, אחים, ולא משנה מרחק המשפחתי, מתו על קידוש השם. בבת אחת הם קיבלו קדושה. זה לא משנה, אני הולך לצד הכי קיצוני. מי הורה להם לצאת? האם זה היה מוצדק או לא? כמו שהקיצוניים רוצים לומר. בנינו, אחינו, משפחתנו, יצאו להגן עלינו. להגן על יהודי. אין ספק. שכאשר קורית פעולה חבלנית, בארץ ויהודים נפגעים, יש בזה איזשהו סממן של חילול השם. כאשר קיימת הצלחה, ועם ישראל, ניקח את מלחמת ששת הימים, נזכור שעד מלחמת ששת הימים, לא היה אפילו מקום קדוש אחד, שיהודי יכול להגיע אליו. היה, כן. קבר רבי שמעון בר יוחאי, אבל מקום קדוש מהמקורות לא היה. והנה בבת אחת, בורא עולם הרחיב את גבולנו, מקום המקדש חזר אלינו, אנחנו מצטערים שעולים אליו, זה מנוגד להלכה, אבל בכל זאת אפשר להגיע לכותל המערבי, לחברון, עדיין לא בשלימות, עוד מחולק לימים שכן וימים שלא, אבל האם באמת נתעלם מזה לחלוטין? בעצם התשובה מונחת בדברי יוסף חיים זוננפלד, שאומרים בשמו שבעצם אנחנו היינו צריכים להשתמש בשפה העברית, שבמקור לשון הקודש. אבל כיוון שהחילוניים תפסו את זה, אז אנחנו מתרחקים במסגרת ההתרחקות שלנו מהם. וחושבני שהנקודה הזאת גם גורמת לנו, אולי, ואם אני טועה אני מבקש סליחה. הרי אלפי בנים נהרגו לאורך הדורות. עשרות אלפים ומאות אלפים מצויים בצער, אמנם זה לא יום הזיכרון המקובל ביהדות, שהיום שבו האדם נפטר. אבל האם לא נהיה שותפים לצער? הרי כשהמלאכים רוצים לומר שירה, אומר להם בורא עולם, מעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה. האם משהו לא נפגם בתואר אישיותנו, שבגלל שאנחנו מתרחקים מהצרמוניה הזאת, מתקיעת החצוצרה ומהמסדר ומהעמידה, אנחנו גם נעשים כאים לצער שיש לאנשים. וזה לא צער של כאב כפי שאדם מקבל זריקה. אובדן בן, אח, אב, אם, זו טרגדיה לשנים רבות מאוד. שלא נדע, כשזה קורה במשפחה דתית, לפחות האדם יש לו במה להתנחם, בכך שזה, הוא נקרא קדוש. בבת אחת נקרא קדוש. אבל האם אנחנו לא צריכים להצטער בצער של אנשים שאיבדו יקיריהם את יקיריהם, ואין להם את נקודת הנחמה הזאת? ואני מבקש אפילו להרחיב קצת את התמונה. לעתים קורה טרגדיה, רעידת אדמה בעולם, והזכרתי פה פעם בתוכנית את הגדיר, כנער אני זוכר, כבחור צעיר אני זוכר, שאמרו בשם פרופסור לוינשטיין, שכיוון שכל מה שקורה בעולם זה בגלל עם ישראל, נהרגו שם אלפי יהודים. אבל זה כאילו, האם זה לא שייך לנו? הרי לא פעם כשקורית איזושהי תאונה, אז אנחנו מתעניינים, רגע, מי הוא, מה הוא, מהעיר שלנו, מה זה משנה? יהודי נפגע. וכל אחד שייך הרי למשפחה. אז אני באמת חושב שמבחינת חינוך הילדים, גם אם מאות אלפי ילדים באפריקה מתים ברעב, אנחנו צריכים לתת לזה ביטוי בביתנו, כדי שילדינו יגדלו עם אכפתיות לבריאה של בורא עולם, ליצורים של בורא עולם, והאכפתיות הזאת. זה עתה הסתיימה פה תוכנית שתנועת ערכים עושה. תנועת ערכים זו תנועה הגדולה ביותר, שקמה לעם ישראל להחזרה בתשובה. אני זוכר עוד את הימים הראשונים, את המהפך שלנו כדתיים, שלנו כמבוזים, שלנו בלי מעמד במדינה הזאת, בחברה הזאת. אני רק אפתח בסוגריים שצריך לזכור שאירופה ערב השואה, רק 15% מיהודי אירופה היו שומרי מצוות. לולא המלחמה שהתרחשה, היהודות הייתה, כלומר, חבל שהתרחשה, אבל אילו זה היה לוקח עוד 20 שנה, לא היה נשאר שריד ופליט, בגלל שגם ה-15% האלה היו המבוגרים שביהודים. אני כילד שגדל פה עם ראשית המדינה, ואלה שבגילי, זוכרים את חוסר המעמד של אדם דתי. את התחושה של שום מעמד שיש. והייתה איזה מין מצב כזה שכנראה גרם של הסגירות הזאת, והנה קמה תנועת התשובה. ואני אומר את זאת בכאב לייסר את עצמנו. אני זוכר שכשחיפשנו, כדי ליצור את הסמינרים, היה לנו קשה מאוד למצוא מקום שיסכים לארח אותנו כסמינר. היה צריך, עוד לא חלמנו על בתי מלון, אבל דובר על אולפנות, ישיבות שהמבנים שלהם קצת מתקרבים למצב נסבל, והיה לנו קשה מאוד למצוא מקומות. רגע, זה לא מעניין אותנו, אנחנו ישיבה. זה לא מעניין אותנו, אנחנו בית ספר. היו בודדים, כמו שניבדל לחיים, רמוישה יעקובזון, שהסכים לקבל אותנו. היו אנשים שהסכה לחיים ארוכים, כמו הרב אליהו רפול, שהיה אפשר לעשות במוסדותיו. אבל חוסר ההתעניינות שלנו, האכפתיות שלנו, הרי אנחנו קמים כל בוקר, ועם ישראל מהשואה איבד יותר מה שהשואה איבדה. באופן טבעי, לאחר השואה, עם ישראל היום היה צריך להיות בין 35 ל-40 מיליון יהודים. האם זה אכפת לנו בכלל? אני מקווה שזה מותר לי, שאלתי את המארגן, תגיד, התוכנית הזאת עוזרת משהו לערכים? אולי אנשים תורמים יותר לערכים? הוא אומר, לא, הפעם זה הפוך. אנחנו רוצים להקנות גם לציבור שלנו, לציבור הדתי החרדי, נקודות שאולי אין להם מאיפה לשאוב. אבל אדם צריך לשאול את עצמו, האם באמת לא אכפת לי מהחילונים? אני רק אראה בהם מתנגדים ליהדות ולא אעשה שום דבר כדי לקרב אותם? הרי זו הלכה מפורשת ברמב״ם. מצוות עשה ג' ברמב״ם הוא כותב, ואהבת את השם אלוקיך, והמצווה מחייבת לקרב רחוקים. הוא מציין, כמו שכשאתה מעריץ מישהו, את הרבה, את הראש ישיבה, אישיות מסוימת, אתה מדבר על כך שכדאי להתקרב אליו, להכיר אותו, כך שהגיע לך ידיעת השגת האמת, אתה קורא השכלים והפתעים לידיעתו. והחפץ חיים בספרו חומת הדעת כותב, שכיוון שהמצווה לקרב רחוקים נלקחת ואהבת את השם אלוקיך, ובפסוק הזה כתוב בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדיך, אם כן המצווה הזאת של קירוב רחוקים צריך להיות בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מועדיך. ובתקופות קודמות לפחות יהודים דתיים היו זהירים, אני מדבר על עצמנו, לא לגרום לחילול השם, לחשוב רגע, האם אנחנו מקרבים יהודים לבורא עולם, או בהתנהגות שלנו אנחנו, חס וחלילה, מרחיקים? האם יש לנו אכפתיות, אנחנו שני עמים, הדתיים והחילונים, או בכל זאת אנחנו אחים? אנחנו אותה נשמה? הרי בסופו של דבר כולם יחזרו בתשובה. האם לא אכפת לנו על אווירה שאדם עובר? מספרים שהסבא מקלם בשבת, הוא היה אדם חלש וחולני, ובשבת היה לו מראה אדמוני, בריא, יפהפה. בשבת אחת ראו שזה לא כמו תמיד. וכששאלו אותו במוצאי שבת, מדוע הוא נראה כך? והוא השיב, אני קראתי את השם, אבל שאחד המשכילים הוא שמע שמת. והוא לא הצליח להתגבר על הצער שהיה לו, האדם הזה יגיע לשמיים. יעמוד בדין, ואין לו עם מה לזכות. זו דוגמה של אכפתיות. רבי ישראל מסלנט רץ בכל אירופה, כדי לקרב, לחפש פתרונות. טוב, לא כל אחד רשאי וזכאי, בוודאי אני יודע מפסיקה אישית שקיבלתי, שקודם כל צריך לדעת, כמו שכתוב בשולחן אורך הרב, לדעת קודם כל ארבע חלקי שולחן אורך, ורק לאחר מכן לצאת. אבל ייתכן שקפצתי מדבר לדבר, אבל הכל מדבר אחד. הבעיה הזאת שאנחנו מתרחקים מהציונס, גורמת לנו גם להאבד הרבה דברים חשובים. להאבד את האכפתיות של כל יהודי שעדיין לא שומר מצוות. אכפתיות שרוב העם מתבולל. אכפתיות של צער המשפחות. ולא משנה אם דעתי כדעתם. תהיה נושא בעול עם חברו, שהדבר הזה יהיה אכפת לנו. אולי את זה ניקח. נסביר לילדינו שאנחנו אמנם נוהגים באופן שונה. לצערנו הרב, נקווה שעדיין זה יגיע שכולם יחזרו בתשובה. בתקופתי דבר כזה, כשהייתי צעיר לימים, שיחזרו בכל ארץ ישראל. אולי היה יהודי אחד, שניים, שאפשר להגדיר אותם, שחזרו בתשובה. אבל היום, ברוך השם, איקפד דמשיחה. ובואו נסביר שכולם יחזרו בתשובה, אבל עד אז, נצטער בצהרם. לא סתם נרחיק, אלא נצטער בצהרם. נבין ששכננו מצטער במות בנו, אח, אב וכדומה. וכך, ככל שנצטער יותר על כך, הגאולה תבוא הרבה יותר מהר. כיוון שאין היום פרסומות, אז אולי אני צריך לומר שאני רק אשאל, אמורים להגיע לפה, אם אנשים יתקשרו, יגיע לכאן, יש מישהו שמקבל את הטלפונים. מעניינים בראש מאחורי.
מאזינים מבקשים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
טוב, נעבור עם כל השאלות שלכם, ואני קורא. האם בני זוג שרבים ביניהם, יכולה אישה לומר לבעל לצאת מהבית ולישון במקום אחר? האם הוא מחויב לשמוע לה? מאיפה התפיסה הזאת שהבעל הוא זה שיצא מביתו והאישה תישאר? כן, צר לי מאוד על שאלה כזאת, ו... אני יענה את התשובה המקצועית. אני חושב שכל יציאה מהבית לא מביאה לפתרון. ודאי לא שמישהו מהם עוזב מרצונו הטוב. אנשים עושים את זה לפעמים, ואני אומר, זה לא תורם שום דבר. נכון, יש פה איזשהו ביטוי לאי יכולת להתמודד, אבל ודאי זה לא פתרון. המצב העובדתי שהבעל עוזב את הבית רק נובע מכך שלרוב האישה היא זו שמטפלת בילדים, והקושי להיות ניידת עם הילדים הוא קושי כמעט בלתי אפשרי, ולכן הדבר נדרש. אבל השאלה כפי שהיא, האם הבעל חייב לשמוע בקולה או לא, כשהדירה רשומה על שם שניהם, ודאי שלא. אבל כאן הייתי מבקש אולי להסביר את התופעה. זו שאלה שאני נשאל הרבה פעמים, גברים או נשים, יותר נשים מאשר גברים פונים, ואני רק אסביר שבורא עולם נתן לאישה אכפתיות ממה שקורה במשפחה יותר מאשר בבעל. תכונת שותפות, אחריות, וכיוון שכך גם לכן נשים סובלות יותר. לא רק בגלל שהן רגישות יותר, אלא בגלל שבטבע הנשי יש תכונה של שותפות, התחברות לבן הזוג, יחד, וכשאין את היחד, זה מאוד קשה. אבל לא פעם כאשר נניח אישה כזאת פונה, ועזבה את הבית, ומספרת את תלילותיה על בעלה. אז קודם כל אני מבהיר שהיא הרי חושבת סבורה שבעלה הוא הלא בסדר, והיא אבל משוחחת איתי, זה כמו לבוא אל הרופא בלי הרגל הכואבת. זה אני אומר כהקדמה, משום שבסופו של דבר, אם בעל בפני עצמו ידע לפעול נכון במסגרת הזוגיות, ואישה בפני עצמה תפעל נכון במסגרת הזוגיות, אז ברור שהמערכת תהיה תקינה, ואני אסביר את דבריי. אדם פונה ואומר, כבוד הרב, יש לנו בעיות, איזה בעיות, והוא מספר לי את בעיותיו. וכשהוא מסיים לספר, אני שואל אותו, האם רעייתך סבורה שאתה מעריך אותה? והוא מגיב, לא, יודעת שלא. אם כן, אני גם אסב את תשומת לבכם של המאזינים, אם כן, אין לכם בעיות, יש לכם תוצאות. מה ההבדל בין בעיה לתוצאה? אדם צועד בדרך ונכנסת לו אבן קטנה לנעל, והיא מציקה לו מאוד. האם זו בעיה קשה או תוצאה קשה? התשובה היא שזה תוצאה קשה. זה לא בעיה קשה. אלה הם כן הסורחים מלחמים. ניגשים לצדי הדרך, מתירים את הסורחים, חולצים את הנעל וחולצים את האבן. אם אשתך, אני אומר לו, לא סבורה שאתה מעריך אותה, אז מה אתה מתפלא להתנהגות שלה כלפיך? וכך אפשר לומר את אותו דבר לאישה. כאשר בעל מתלונן, אשתי אישה עצבנית, אומרת מילים קשות מאוד, ולעיתים גם בפני הילדים. אז אני אומר לו, תראה, אנחנו מזהים מספר אפשרויות למה אישה צועקת. אפשרות אחת, זה מה שהיא ראתה אצל אמא שלה. אבל רוב האפשרויות שאישה צועקת, זה שלא מעריכים את מה שהיא עושה, אוכלים בלי להגיד שהאוכל טעים, מהירים בלי לומר מחמאות, והדבר הנוסף, לא מסכימים איתה שקשה לה. ולכן כתוצאה מכך, ולא שהיא בכלל קולטת את זה, היא צועקת, משהו מבפנים זועק לה, כאומר, אולי עכשיו בעלי יבין שקשה לי. גבר שצועק, זה יכול להיות בשתי אפשרויות, שלוש אפשרויות. הוא ראה את זה אצל אביו. הוא לא חש שמכבדים אותו, ולא מספקים לו את רגשותיו. כלומר, ברגע שאנחנו לא נותנים לבן הזוג את מה שמפעיל אותו נכון, אינני יודע אם כל המאזינים עדיין יודעים שיש כל מיני סוגי דלק. והדלק המקובל היום כמדומני זה דלק אוקטן 95. המכונית גם תיסע עם אוקטן אחר קצת, אבל היא תקפוץ, תדלג, תשמיע רעשים, וזה מה שקורה בבית. השאלה איפה זה מתחיל, בביצה או בתרנגולת. אם אנחנו לא נותנים לבן הזוג, הבעל האישה והאישה לבעל, את מה שהוא זקוק לקבל, אז יש תוצאה, אבל זה לא הבעיה. יש להבהיר חד משמעי, מה שהאדם חושב שיש לו בעיות, בגלל שאשתו צעקה לה, והבעל צעק על אשתו, או כל מיני דברים, זה לא הבעיה. ובאמת בטיפול זוגי לא מתעסקים עם התוצאה הזאת. אני יכול לומר רק כדוגמה, שאם מישהו יספר לי סיפור, יכול להיות שאני אעצור אותו באמצע, ואני יודע, ואני אגיד לו, אני יודע מה ההמשך. בגלל שההמשך זה תוצאה, אנחנו צריכים לבדוק, א', כמו שציינתי קודם, האם בן הזוג מעריך, משדר הערכה, מחמיא, האם הוא מסכים עם הקשיים, האם ניתן כבוד לבעל, האם מודים לו כאשר הוא עושה דבר חיובי בבית, ואם התשובה תהיה לא, אז בעצם ברור שמה שקורה, כולל דברים גרועים מאוד, אני לא יכול להגיד אלימות, אבל בגלל שזה גרוע מאוד, אבל גם זה, זה מסיבה מסוימת, זה לא בא מעצמו. וזה לא חוכמה להתעלם, והיו גם מקרים שאישה הייתה מעצבנת את בעלה, כדי שיגיע למצב שקשה לי אפילו לומר, שיקה אותה, ואז היא תחשב לצודקת. כלומר, תמיד תמיד נחשוב, קרה משהו, מה הסיבה, מה החסרתי מאשתי שהיא התפרצה בצורה הזאת, מה החסרתי מבעלי. ואגב, זה לא בהכרח מה שקרה הרגע, זה יכול להיות הצטברות מימים קודמים. אנחנו פונים לשיחה טלפונית, ערב טוב, בבקשה. כן, בבקשה. Hello? כן, בבקשה.
אני רציתי לשאול שאלה, אני בעלי לפעמים הוא מתעזבן ואני אומרת לו לצאת 10 דקות ולחזור.
והוא עושה את זה?
הוא לא עושה את זה, אבל אם אני אומרת לו אני אשפוך עליך מים או משהו כזה, אז הוא יוצא.
והוא באמת חוזר רגוע.
כן, הוא אחרי זה חוזר
רגוע,
ואנחנו
מדברים. מצוין. כלומר, טוב שהערת את הערתך. בגלל שמדבריי, המשמע שהאמירה הזאת לצאת מהבית היא שלילית לחלוטין. אני מסכים לחלוטין שכאשר בעל עושה את זה כדי להירגע, זה מצוין. אבל הבעיה יכולה להיות הפוכה. ואני מדבר על דברים מעשיים. לעתים תוך כדי שאישה מציגה בפני בעלה את טענותיה, הוא מזנק החוצה ויוצא. זה למשל דבר שהוא בדיוק הפוך ממה שהיא מצפה. הוא מתנתק בעוד שהצעקות שלה בעצם משדרות, אנחנו לא מחוברים. בדוגמה שאת אמרת, אם בעלך עושה את זה מרצון וזה מרגיע אותו, אז זה מצוין, אין עם זה שום בעיה.
כל הוא פעם... לא עושה את זה כתוב מרצון.
אבל בסופו של דבר הוא נרגע?
כן, הוא נרגע, כן. מה אני עושה?
טוב, אני קשה לי, אני לא הייתי רוצה לפתח פה. אני יודע אם הוא תומך במה שאת אומרת, או מתווכח איתך כרגע, אבל אני חושב שהעיקרון הובן. אם הדבר מועיל והבעל עושה את זה מרצונו...
כן, אבל יש לי גם עוד שאלה, הבעל שכל הזמן יושב בבית, ולא הולך לישיבה, לא הולך לעבוד. כאילו, יש לו בעיות ב... יש לו בעיות כדי ל... איך קום זה?
אז אולי, אולי כדאי להתייעץ עם איש מקצוע, לבדוק מה
אנחנו
בדיוק...
אנחנו הולכים
עם מישהו
שם בית, אבל...
לא, לא.
זה לא זה... שזה עוזר, זה לאט לאט עוזר.
אז אני אומר מה. אני אומר עכשיו כרגע משהו עקרוני, בכלל לאו דווקא לך. ללכת לאדם מקצועי בשלום בית זה דבר חשוב מאוד. אין שום סיבה שאדם ניגש באופן טבעי ניגש לרופא כדי להתרפות. אין שום סיבה שבני זוג שניסו ונכשלו וניסו וחשבו והוכיחו לעצמם שהם אינם יודעים לעזור לעצמם, אין שום סיבה שלא יקשו לאדם שעוסק בשלום בית, בתנאי שהוא באמת איש מקצוע, ובאמת מקצועי בהצעות שהוא אומר, אבל, גם פה אני רוצה לומר אבל, לכלל המאזינים, לא פעם, לא הרבה אבל, אבל לא פעם, מתברר שזוגות היו אצל מטפלים לאורך תקופה ארוכה מאוד, והם המשיכו אפילו שלא היה שום תועלת. אני אבקש לומר, אם אתם לא רואים תועלת, אחרי 4, 5, 6, 7 מפגשים, תמשיכו אבל אצל מטפל אחר. עכשיו, אם באמת יש לכם... דקה, אני לא רוצה פשוט להיקשל. אם את חושבת שיש תועלת איטית, אבל יש תועלת, תמשיכי. זאת אומרת, על אף שנראה לך איטי, ואתה היית רוצה שהתוצאה תהיה יותר מהירה. כל עוד יש
לא, תועלת... לא. זה בסדר
כמור,
זה הולך טוב.
מצוין, מצוין, מצוין. תודה שאת אמרת.
הוא מנסה יותר ויותר להיות טוב.
מצוין. עכשיו כשהוא נעשה יותר טוב, מעולה. כשהוא מתנהג יותר טוב, את משבחת אותו על כך?
כן, בטח.
נהדר.
בטח.
נהדר. שהשכינה תשרה בביתכם, יהיו לכם בנים ובנות תלמידי חכמים ויראי שמיים, פרנסתכם תהיה מצויה בשפע, תצליחו בכל דבר טוב שאתם עושים בעזרת השם. תודה רבה שהתקשרת. אני עובר לשאלה הבאה. עד כמה שאני יכול לקרוא פה את הכתב, וזה דבר שקורה לעתים בין בני זוג. יש להבין, בעצם כותבת אישה, אני רואה שכותבת אישה. היא רואה את עצמה עם משיכה רבה מאוד לרוחניות. את הבעל מעניין רק הצרכים הגשמיים שלו, שינה, אוכל, והוא כלל לא מוכן להקדיש זמן לרוחניות, ללימוד. היא כותבת פה שהוא, לדף היומי הוא הולך, אבל הוא לא פותח אף פעם לו גמרא, לו ספר מוסר, וגם הצעותיי שנלמד יחד לא מועיל. אבקש לומר כך. קודם כל, יש דבר כזה. יש אנשים, שמעתי את זה מרבי ומורי הרב הולבה, שאמר את זה בשם רבי רוחם ליבוביץ', הוא אמר שלא כל אדם דתי נולד יראי שמיים, ולא כל אדם חילוני נולד ללא יראת שמיים. זה מעניין, בגלל שכתוב הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אבל כנראה שחוץ מזה יש גם משהו שניתן על ידי לידה כך. וחושבני שהורים שיש להם מספר ילדים יכולים להבחין, שיש לי ילדים שיש להם יותר יראת שמיים מלידה, דבר מולד. יש ילדים שיש להם פחות יראת שמיים. אז יכול להיות שאת נוצרת, זה לא בא אני לא מכיר, אבל לא בא ממאמץ, נוצרת עם משיכה לרוחניות, והוא לא נוצר עם משיכה לרוחניות. ולכן מבחינת שמיים, ייתכן מאוד שהלימוד של הדף היומי שלו, זה הישג הרבה יותר גדול מאשר העיסוק הרב שלך בנושא של מוסר וכדומה. אבל קורה לו פעם במשפחה דבר שלא תמיד שמים לב. כאשר צד אחד דתי יותר ומנסה להעיר לבן הזוג על הצורך להחמיר ומזכיר לו הלכות שהוא לא מקיים ומאיר לו על הלכות שהוא צריך לעשות אותם אחרת, בן הזוג המבוקר חש, נגיד, כמו במקרה הזה, שהאישה מנסה להיות המחנכת שלו. עכשיו, מה שקורה בתחילה זה הפריע, זה מעצבן, אבל יש תכונה באדם שהוא מפתח אצל עצמו התעלמות. זאת אומרת, שלב בחיים שהוא מחליט מכאן והלאה, זהו, אני לא מקשיב לה יותר. אז מה שצריך לעשות, זה קודם כל להכיר בעובדה שיש את החיים שלך, יש את החיים שלו, ואין ספק שאישה צריכה להשתדל לקרב את בעלה לתורה ומצוות, ובעל צריך להשתדל לקרב את אשתו לתורה ומצוות, אבל צריך גם לזכור שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. וכדי שבאמת הוא יקשיב לך, צריך הרבה מאוד אהבה, הרבה מאוד ידידות, וגם הרבה מאוד פיקחות. אם אני אומר משהו אישי, לפעמים אדם בא ואומר, אני רוצה לרכוש, ספר הבית היהודי בשביל אשתי. טוב, אני שמח מאוד, גם מזכה אותי ברוחניות, וגם יש לי יותר אוויר בבית, אבל אני אומר לו, תראה, אם אתה תבוא הביתה, ותאמר לאשתך, הנה, קחי תקראי, תראי כמה את יכולה להשתפר, הוא יכול להיות בטוח שהספר לא ייפתח. אבל אם הוא יאמר, את יודעת, קראתי את הספר, ואני רואה שיש לי מה להשתפר, יש סיכוי שגם הוא, היא, כשהוא לא יהיה בבית, היא תיקח את זה ותקרא. כלומר, צריך לנהוג בחוכמה, בגלל שאדם בוגר, קשה לו לקבל מישהו שמנסה לנהל לו את החיים. טוב לו, טוב לו כך, הוא הולך לפי ללמוד דף היומי, חבל שהוא אינו לומד יותר, אבל תמיד תמיד תתמקדי בנושא הזה של דף היומי הוא לומד, תגדילי את העניין. בכלל, גם בפני הילדים, צפרי להם, ברוך השם, אבא הלך ללמוד דף היומי. ברוך השם, ודאי כאשר הוא יגמור את השס, ברוך השם, הוא כבר למד חצי שס, שס שלם, ואז יש סיכוי שהם, אצלהם, המשיכה לתורה כבר תהיה הרבה יותר קלה, הרבה יותר נעימה, הרבה יותר עם המרצה פנימית, ולא רק בגלל שקופים עליהם ללמוד. אין ספק, אם הוא הולך ללמוד דף היומי, שאם היה מוצא, מגיד שיעור, או חברותה, תוך הנחה שהוא למד פעמים חברותה, למצוא מישהו שתחפשי. אולי יש מישהו, ויכול להיות שהייתי צריך להצטייד בכך. יש אנשים שמוכנים ללמוד בחברותות עם אנשים שרוצים. להתחיל שעה ביום. וחברותה שתיתן לו תחושה שהוא מבין את הגמרא, והוא יודע את הגמרא, והוא מחדש בגמרא. לתת לו את הנעימות. אחד המפרשים במורה נבוכים מצטט את הגמרא, שאם פגע בך מנובל זה, מיד הסביר, משכהו לבית המדרש. מה קורה? המנובל יצר הרע, אומר, תשמע, איזה תענוג יש בעולם. כדאי לך ליהנות. קודמר, משכהו לבית המדרש, ותראה שיש תענוג הרבה יותר גדול מזה. הרי אנחנו עומדים בתקופה שמעטים כמו היו בתקופות עם ישראל. המוני עם ישראל לומדים דף היומי. איזו שמחה זאת, איזה צהלה, איזה בית זה. בכלל, בית שהילדים רואים שאבא הולך ללמוד, שעושה את זה בשמחה, ולא חוזר במיתה, הביתה ואומר, אוי, הגמרא עיפה אותי. אלא הגמרא יחייתה אותי. ואז יש סיכוי גדול שהבנים ילמדו תורה מתוך רצון ונכונות, ולא משום שהם נמצאים במסגרת מסוימת, אלא באמת, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. זה בעצם מה שצריך לעשות. אנחנו נעבור לשאלה הבאה, מיד מיד. כן, שאלה קצרה, בא לי שתקן, מופנה מאוד, לחוץ מבחינה כלכלית. אנחנו מתקשים לפרנס שתי תינוקות, והעצב די שורר בביתנו. אני אנסה להתייחס לנושא הזה של, בתחילה לבעל השתקן. אחד הדברים שמעיקים מאוד על אישה, זה חסר בדו שיח, חסר בהקשבה. במחקרים בארצות הברית, על סיבת עזיבת נשים את ביתן, הדרגה הגבוהה ביותר זה אין הקשבה. ומאוד מאוד קשה לאישה שאין הקשבה, מאוד קשה לגבר להקשיב, הוא תמיד מחפש את התח לשורה האחרונה, מה את רוצה, והיא מגיבה לו, חכה רגע, יש שורה ראשונה. אבל כאן אני יכול להציע, מעבר לכך שאנחנו כגברים, במצוות ואהבת לרעך כמוך, חייבים גם להקשיב לאישה, אבל זה יהיה גרוע מאוד אם אישה לא תשקיע כדי לגרום לבעלה להקשיב, ודאי כשמדובר בבעל שתקן. שאין לו איזה נטייה טבעית לדבר. וגם עם חברים הוא לא מדבר. אבל פעמים רבות דווקא האישה היא זו שגורמת שבעלה ירצה פחות לדבר. הדבר הראשון זה בא דווקא מכיוון חיובי. כשנשים מצויות בידידות, הן מדברות יחד. הן נכנסות אחת לתוך דברי השנייה, חברתה, והן לא מרגישות שיש פה משהו לא תקין. אבל מה לעשות שגבר הוא גאוותן? וכאשר נכנסים לתוך דבריו, הוא מפסיק לדבר. עד שגבר מדבר בעיקר כדי להרשים. והוא לא חש שיש לו מה להרשים את אשתו, יש לו תחושה שהיא מכירה אותו. וגם עם חברים, אם אין לו סיבה להרשים, הוא לא ידבר, בגלל שהוא הרבה יותר תכליתי. נכון שלא כל אדם דומה לשני, ולא כל תרבות דומה לשני, יש תרבויות בעולם שגברים מדברים יותר, אבל הצעתי לך, כיוון שאת סבורה שיש לך בעל שתקן, אז אני משער שמה שקורה, את מתחילה להסביר לו או שואלת אותו, ולוקח לו זמן עד שהוא עונה, אז את פתאום כבר אומרת, אז רגע, אולי נעשה כך, נכנסת לתוך דבריו. אחת האפשרויות להוציא את הבעל משתיקתו, זה שכאשר הוא מדבר, להתבונן בעיניו, להנהן בראש, וכאשר רוצים להגיב, לחזור על דבריו שוב, אתה מתכוון לומר כך וכך. בכלל, כל הנושא הזה של בעל רך, שתקן, קשור מאוד לאישה. כאשר למשל אישה חושבת שהיא חכמה יותר מבעלה, פיקחית יותר ממנו, עוצמתית יותר ממנו, בסוף באמת היא תרגיש שבעלה לא מחובר אליה. אבל למשל, אישה שיודעת שהיא פעילה יותר, דומיננטית יותר. באופן טבעי מה שקורה, שהבעל נעשה יותר ויותר רך. אבל האישה מרגישה אם זה לא בנוח, משום שהיא רוצה בעל שיקבע, שיהיה עם חוץ שדרה. מה שצריך לעשות, זה כפי שציינתי, לעולם לא להיכנס לתוך דבריו, לעולם לא. כאשר שואלים אותו שאלה, להמתין עד שהוא ישלים את תשובתו, להמתין כמה שניות עם שידור, אני חושבת על מה שאתה אומר, ורק אז להגיב, ולא להתחיל בלא נכון, אלא להגיד זה נכון, אבל בוא נראה את זה בעוד פן של דברים. והדבר הנוסף, הוא פועל מאוד, לתת לו המון כבוד במשפחה. כל שולחן שבת, לומר לילדים, איזה אבא נהדר יש לנו, איזה אבא, אם נדבר, הולך לשיעור הדף היומי, לציין את זה, הולך לשיעור הדף היומי, איזה אבא צדיק. וכרגע לא משנה בכלל עד כמה הדברים מדויקים או לא, הדבר הזה יתרום לילדים, בגלל שזה משדר להם, זוגיות זה שיתוף פעולה, לא אבא בנפרד ואמא בנפרד, אלא שיתוף פעולה, וזה דבר שיכול מאוד מאוד לתרום, ודברים שלא אכפת לך לעשות כפי רצונו, ואני שימי לב להגדרה, תרשה לי לעשות כך וכך. ככל שתזמי יותר ידידות איתו והנקת רגשות אליו, ולא שהוא יתחנן על חייו, מה שיקרה זה שתראי שהוא נעשה עם ביטחון עצמי יותר, הרגשה נוחה יותר, טובה יותר, ועל ידי זה גם תזכו לבנים ובנות, תלמידי חכמים ויראי שמיים. אני פונה לשאלה הבאה. דקה אחת, אני צריך לבחור לזמן שנשאר. כן, מדובר באישה שמתלוננת על אם מבוגרת, ולא, כותב את זה הבעל. כן. הוא אומר שהקשר בין אמא שלו לאשתו אינו טוב, ומתבטא בחוסר הבנה, בביקורות קשות, העלבות והתעלמות, מצד האם מרגשותיה של הבת. לצערי הרב, לעתים, לצערי הרב, יש אמאות שבעצם אין להם לאן להוציא את הזעם, ולא פעם יש בן או בת שמה שנקרא במרכאות כבשה שחורה. ותמיד עם תלונות, ותמיד עם ביקורת. ובמשפחה חילונית, הבת חוסמת את דלת הבית, ואומרת מילים בוטות כדי שהאם תפסיק. במשפחה דתית, כיוון שכיבוד אב ואם זו נקודה שהיא חשובה מאוד. ואנחנו זהירים יותר, ובאמת צריכים להיות זהירים יותר. אבל הייתי ממליץ לבת שאל תעני לאימא שלך, לא מתוך להטריס נגדה, אלא כנראה היא מרגישה טוב כשהיא תוקפת אותך. ואם את לא רוצה, את לא חייבת לתת לה את הרגשה הטובה הזאת. פשוט, כאשר היא אומרת לך מה שהיא אומרת, לשתוק ולא להגיב, זה לא קל, אבל זה כדאי. ועוד פעם ועוד פעם, והיא תבחין שבעצם מתעלמים מהמילים הבוטות שיש לה. אבל אם בעלך שומע, הייתי מאוד מאוד ממליץ שהוא זה שידבר איתו, איתה. ויאמר לה שאני מחפש את המילים הכי עדינות שאפשר, שהוא לא מוכן שכך ישללו את אשתו. זה גם על פי הלכה אסור. ואם זה ימשיך, על פי הלכה יהיה לו אסור לבוא לביתה, או שהיא תבוא לביתם. פשוט מאוד, חד משמעי. הרי בעצם הבעל, אם הוא אינו רוצה שאשתו תכבד את אמו, היא לא חייבת. כמובן שזה לא מתיר לה להציק לאמא, לומר לה דברים בוטים. אבל מצד שני, לא יכול להיות שמתוך רוע, ויש דבר כזה לצערי הרב, רשעות, ויש דבר כזה. ייתכן שהאמא הזאת בעצמה סבלה מהצקות של האמא שלה ומהחמות, וזה דרך חייה. אבל אין שום סיבה שיהיה כך. התורה רוצה שיהיה לנו טוב, כי מדומני שזה המשך חוכמה מציין, שבכל התורה כולה, מהתורה, יש לנו רק יום אחד צום בשנה, יום כיפור. ובזה נותן ביטוי שכמה שהתורה רוצה שבאמת יהיה לנו נעים, יהיה לנו טוב. זה בולט מאוד בעונג שבת, זה בולט גם בחגים, אבל ביום יום. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב. רוצה שלא יציק לנו שום דבר. וכמובן גם לא הטרדות שהאימא מטרידה, אבל יכול להיות שהבת אינה מסוגלת לומר את זאת לאימא שלה, ובמקרה הזה יכול להיות שמוטל על הבעל, הוא עליו לומר את הדברים. אני פונה לשאלה נוספת, כותבת אישה, אנחנו רוצים לשפר את השלום בית, ועלה בדעתנו לנסוע לבית מלון לשבת. האם זה נכון שזה עוזר, או שגם בבית אפשר לשפר? האם אפשר לנסוע גם עם הילדים, או רק לנסוע לבד? מבחינה סבירותית, לא מתקבל על הדעת שמשהו ישתנה בנסיעה לבית מלון, אלא אם כן זה ילווה בהחלטה שכשנהיה בבית מלון, אנחנו נחמיא זה לזה כך וכך מחמאות, נגיב זה לזה כך וכך דברים, ובדרך בחזור נחליט שנמשיך את זה עוד שבוע. ולמה זה כך? משום שזה מאוד מעניין, אני זוכר שבזמן שהייתי נותן הרצאות בסמינרים, הייתי רגיל לומר להם, תראו, החיים ממשיכים ובין כותלי הבית ו... כותלי הבית האלה כבר קשה לעשות דברים שהם שונים ממה שעשינו עד היום. נצלו את כמה ימים שאתם לא בבית, ובואו פה נתנהג כמו בחתן וקלה, בידידות הכי גדולה. משום שבבית להחליט כך, זה קצת איזה משהו שיראה אולי מצחיק. הקירות שלנו כבר ספגו ריבים וצעקות ובחיות. ולכן התשובה היא, כן, ודאי שאם את מצויה בעומס של דברים, אז כדאי לצאת כדי להינפש, והנופש זה לא רק המנוחה. ההרגשה היא נעימה היא אולי שבוע שבועיים עוד לפני היציאה לנופש, שבוע שבועיים אחרי היציאה שחוזרים, וזה דבר שיכול לתרום. לגבי הילדים, הייתי ממליץ כך, אם יש איפה, הייתי אומר לפזר אותם בין הורים, אחים, אחיות, והם במשמורת טובה מאוד, אז התשובה היא כן, לפעמים גם לילדים עצמם זה נחמד מאוד. גם הם אוהבים את הפגישה עם הבני דודים, עם כל מה שיש, עם כל מה שיש מסביב. ולכן, אם אין להם פתרון טוב, אז ברור שזה גם בקשה לצאת למלון, משום שהמחיר הוא מאוד מאוד גבוה. אבל כדאי לבחון את הדברים ולראות מה באמת ניתן לעשות, וזה דבר שיביא להרבה מאוד תועלת. מזינים יקרים, גם זמן התוכנית הסתיים, אני רואה פה באולפן את הרב מונק עם התוכניות הנהדרות שיש לו, אם תצליחו להיות ערניים, כדאי להקשיב לדברים שהוא יביא, לדברי חוכמה ותבונה שהוא משמיע פה מעל גלי היתר. היו ברוכים, נשתמע בעזרת השם, בשבוע הבא, ברוב תעצומות בעזרת השם, עם עוד ימים שנקיים בהם מצוות, עם עוד ימים שיש בהם דברי תורה, וזה דבר שיועיל לנו מאוד. אבל אם נחכה לזאת למחר, אז זה יהיה פחות, אנחנו צריכים לעשות את זה עוד היום. עוד היום נשבח, נעודד את בן הזוג, נחמיא לו, ואז יהיה תועלת גדולה. כמובן שאנחנו מודים למנדי אור ולרב דוד קליגר על המלאכה הנהדרת שהם עושים. תחשבו על זה שהם נמצאים פה שעות שעות שעות, ואין הדבר קל. זה לא יום אחד, זה מספר ימים שכל השבוע שהם נמצאים פה, הכל כדי שלכם יהיה יותר נעים ויותר טוב, ואני בטוח שאני שותף לכם להודות להם, לברך אותם, שכל אחד יקבל את מעד בורא עולם את הבקשות הטובות בלבד שהוא היה רוצה, שבשורות טובות הם יתבשרו, מי בילדים, מי בשידוך, מי בהצלחה, בכל דבר, היו ברוכים, לילה טוב.
תמיד איתי כל